שלום וברכה קהל קדוש. ובכן, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק וקבוע בספר הקדוש אורות מת רבנו אור העולם. הרב קוק, זכותו יגן עלינו, אמן. ונדמה לי שהגענו לעמוד קופסמך פסקה ח', נכון? וואו, איזה יופי שזכינו לכוון למקום. קטנות האמונה ורחוקו של האדם מן הקדושה העליונה. בא מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו. עד שיקבע בליבו הרעיון הגדול איך שגדולה אלוהית ראויה לו. בעצם מה זה קטנות אמונה? קטנות אמונה הכוונה שהאדם איננו חושב שהוא, שבכלל יש קשר ביני לבין אלוהים. על מה אתה מדבר? אלוהים זה מושג עליון, מופשט, אולי אפילו לא קיים מרוב מופשטותו. כן? כלומר, מי שאומר שאין אלוהים, מתכוון לומר שאלוהים זה לא רלוונטי. זה פחות או יותר עיקר הכוונה של האמירה הזאת. ולמה זה לא רלוונטי? כי אני לא רלוונטי. מי אני ומה אני? אני סך הכל רק איזה רגע קצר על פני תולדה ארוכת מיליארדי שנים, ואני כטיפה מן הים בתוך הקוסמוס והאנושות. מה לי ולאלוהים? ומתוך כך מגיעה הדחייה, כן? או כפירה, או על כל פנים קטנות האמונה. בגלל שהאדם איננו רואה את הקשר בינו לבין הגדולה האלוהית. בואו נראה עוד פעם, קטנות האמונה וריחוקו של האדם מן הקדושה העליונה בא מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו עד שיקבע בליבו הרעיון הגדול איך שגדולה אלוהית ראויה לו. הגדולה העליונה המסערת את כל רעיון מוגבל אשר למחשבה האלוהית, היא באיומה הנורא מגרשת את רוח האדם מגבולה. שימו לב למושג של איום שיש בזה. אלוהים זה מאיים עליי. למה זה מאיים? לא בגלל סחר ועונש. רחוק מאוד מזה. אלא בגלל שזו התפרצות של ממד גדול מאוד לתוך חיי שאינני יכול להתמודד איתו. בדיוק כמו שאני לא אעביר בתוך הנורות שאני משתמש בהם לשימוש ביתי, זרם של 1000 וולט. זה ישרוף את הכל, זה יקפיץ את הכל. כן? ואני זקוק להערה קטנה, 100 וואט במקרה הטוב. כן? כלומר, הרעיון שאני צריך להיפגש עם עוצמה אדירה, זה בעצם מזעזע את היציבות של העולם שלי. אני לא רוצה את זה. בסדר? אגב, זה מעניין כי יש טענה של מבקרי הדת שהאדם זקוק לאלוהים ולכן המציא אותו. ועוד דבר, שהאדם זקוק להתגלות של אלוהים ולכן המציא אותה. נכון? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בכל המיתוסים הקיימים בעולם, ויש הרבה, אלוהים שמדברים עליו הוא תמיד כוח מכוחות המציאות, הוא בתוך העולם, הוא אמננטי קוראים לזה. וההתגלות היא תמיד של התגלות של אל זוטר, או על כל פנים לא מי שברא את העולם. הרעיון שבורא העולם, הטרנסנדנטי המוחלט, שהוא מעבר לכל מחשבה, יופיע וידריך אותי כיצד לגזוז ציפורניים לכבוד שבת, הדבר הזה לא קיים בנפש האנושית. הנפש האנושית נוטה לדחות את הרעיון, ולפחות לא להעלות אותו על הדעת. ברור? כי זה מזעזע. זה דבר שאנחנו רוצים לשים לב, שכל הסיפור של מעמד הר סיני, למשל, הוא סיפור כזה. על זה שבורא העולם נגלה. דבר שבני אדם לא היו מוכנים לו כלל וכלל. למרות כל סיפורי ההתגלויות הקודמים. כן. לא, סתם בני אדם חושבים שהם יותר מבהמה. אין שום ספק. אנחנו לא חיות, רק בני אדם. לא, לא, יש גם... זה ככה הרבה בני אדם חושבים, חושבים על עצמם כבהמה, אבל יש הרבה אנשים שחושבים יותר מבהמה. הם בעלי ערך תרבותי, מוסרי, מדעי, אינטלקטואלי. כן, וגם יש כאלה שמאמינים בחיי העולם הבא. יש.
בלי להאמין בקדוש ברוך הוא.
לא, מאמינים בקדוש ברוך הוא. אבל... כן, אז אני מסביר לך. האדם הרגיל איננו סבור שהאינטלקטואליות שלו קושרת אותו עם מי שברא את העולם. אלא זה קושר אותו למדרגות חיים אמצעיות. רוח העולם, למשל. או נשמות בני אדם. לא, הרי לא הבנתי את הבעיה. אז אנשים יודעים שהם ימותו. So what? לא, הוא לא אמר את זה, אבל לא משנה, כן. אני לא הבנתי לאן אתה חותר. כלומר, קשה לי להבין בדיוק את מהות שאלתך. לא. זה יכול להיות גם פילוסופים גדולים שיחשבו את זה. כן? כלומר, יש פילוסופים, אנשים, בעלי... חשיבה וחשיבה מדעית או חשיבה אומנותית או מוסרית שלא מאמינים באלוהים, יש דבר כזה, כן? בדיוק. זה לא, כלומר, יש אמנם לפעמים, מצאנו אצל כמה רבנים שיח כזה שאומר שהכופרים הם טיפשים, אבל מצאנו כופרים חכמים מאוד, כן? ברור. ודווקא מתוך ענווה, למשל כשספינוזה בעצם לא מאמין באלוה טרנסנדנטי. זה מתוך ענווה. הוא לא חושב שיש יחס לבריאות בין האדם לבין הטרנסנדנטיות, לכן הוא גם כופר בה. טרנסנדנטיות, נבדלות. נבדלות מוחלטת. זאת אומרת, יש אמננטיות, שזה החיבור, ויש טרנסנדנטיות, שזה הריחוק המוחלט. אם תרצה מילים יותר קשות, במקום טרנסנדנטי תגיד רחוק. במקום אמננטי תגיד קרוב. זה קצת מילים קשות מדי, אז אני משתמש במילים פשוטות. בסדר? לכן כאן מה שהרב אומר, אבל מה בעצם העמדה הנפשית? אני לא חושב שזה מוגבלות שכלית. כי נגיד לך, עבורך האמונה היא דבר שהשכל מחייב. נכון? זה מה שאתה אומר. האדם באשר הוא אדם. בוא נראה ככה. תיקח את האדם מראשית ההיסטוריה, זרוק אותו לתוך העולם. בסדר? זרוק את האדם לתוך העולם. האם הוא יעלה בדעתו שמי שברא את העולם ידבר איתו? לא. זהו, זה מה שהרב אומר. וזה לא משנה עד כמה האדם הזה חכם. יכול להיות גם שהוא ישלח טיל לירח. מובן? מה? אני רואה שזה... יכול להיות, נכון. ואז לכן אנשים מחפשים משמעות. זה אני מסכים איתך. אנשים מחפשים משמעות לחייהם, ומזה נולדות דתות ופילוסופיות. בסדר? אתה איתי? כן. זה עוד לא, אבל זה עדיין קטנות אמונה. הפילוסופיה, הדת, ואפילו המיסטיקה, הם קטנות אמונה. מדוע? כי בשלושת הזרמים האלה, גם הדת, גם הפילוסופיה, גם במיסטיקה, אין קשר עם מי שאמר והיה העולם. מי אמר שהם אשמים? אנחנו לא מחפשים אשמים עכשיו. אנחנו מנסים לתאר תופעה. בסדר? אשמים או לא אשמים, זה תיתן לשופט עליון, ברוך הוא שהוא ישפוט. זה בכלל לא מעניין אותנו. אנחנו עכשיו דנים בשאלה, מה היא העמדה הנפשית של קטנות האמונה? בסדר? הרב אומר, העמדה הנפשית נובעת מזה שהאדם סבור שערכו איננו מאפשר לו להיות בקשר עם הגדולה האלוהית. זה הכל. בסדר? אוקיי. אז אתה צודק שלפי רב סעדיה גאון, אם היינו מחכים מספיק זמן, אז האנושות הייתה מגיעה על פי שכלה לכל מה שכתוב בתורה. שזה אופטימיות שאין כמוה. אופטימיות של רב סעדיה גאון. בסדר? אבל זה, גם לשיטתו זה היה לוקח הרבה זמן. 100,000 שנה. בסדר. תוך 100,000 שנה היינו מגיעים. דוגמה, כן? לא התחייבתי דווקא על המספר. אל תתפוס אותי על הדקה. 1,000 דור, נגיד. 1,000 דור. כמה זה 1,000 דור? דור זה 25 שנה, נגיד בערך. אז אחרי 25,000 שנה, אבל אנחנו עוד רחוקים מזה. לא? זאת אומרת, בינתיים המציאות היא כזאת, שהאדם נמצא בקטנות הזאת. בסדר? אתה יכול להגיד, האדם בגן עדן. בסדר, אבל האדם בגן עדן זה לא האדם ההיסטורי, זה האדם האידיאלי. האדם ההיסטורי נתון בנפילה. כן? אז זה מה שאומר כאן הרב. כן? שהגדולה העליונה היא בעצם מפריעה לנו. היא גורמת לנו זעזוע. המסערת את כל רעיון מוגבל אשר למחשבה האלוהית, היא באיומה הנורא מגרשת את רוח האדם מגבולה. כן? איך אומר? אל ידבר עמנו אלוהים. פן נמות. נכון? יש כזה פסוק? אל ידבר עמנו אלוהים. כל זמן שלא ירומם וינסה במחשבות של קודש ובאורחות חיים של תואר, לחוש בעצמו את התאמתו אל גדולה זו. ותרגילנו ותורתך. יש חינוך ארוך שלוקח אלפי שנים, וגם בתוך חיי האדם הרבה שנים, עד שהאדם חש את ההתאמה בינו לבין הגדולה האלוהית. כן? זה חינוך מסוים. ובייחוד הדבר נוגע לישראל. עכשיו, פה הרב מוסיף, קרבת האלוהים הלאומית. כלומר, יש קטנות אמונה של יחיד. זה נגיד איכשהו אפשר להתגבר על זה. אתה אומר לאדם, בוא תיפגש עם נשמתך. עשיתי מאמץ, כן, פגשתי את נשמתי. וואו, מאז שפגשתי את נשמתי, אני חש קרבת אלוהים חבלז. אבל הרבה יותר קשה למצוא קרבת אלוהים לאומית. שהלאום כישות פוליטית יש לו קרבת אלוהים. זה הרבה יותר קשה לתפוס, כי פוליטיקה זאת ישות טבעית, לא מוסרית. זה נתון, קשה. לכן אומר, קרבת האלוהים הלאומית צריכה אמונה גדולה של גאווה לאומית. במידה רוממה כל כך עד שהיא קבעה בלב הרעיון העליון שההתגלות האלוהית ראויה לה.
הנה, נכון. כאילו היא שכנה ברחוב, אבל אתה הולך ברחוב. ברגע שאתה רואה את האנשים של היום, נתניהו נגידת פיסטוק, אז אתה
אומר... כן, בהחלט, אני מקבל את זה. זאת אומרת, במלחמת ששת הימים הייתה תחושה של השראת שכינה ממש. ולא סתם השראת שכינה, השראת שכינה הייתה במדינה, בצהל, באלופי צהל, משה דיין עם הזה, ושולי נתן וכל הדברים האלה. כן, זה נכון.
אז איך אתה מתחזק דבר כזה? אתה חייב להוראות...
כן, כן, וגם המאורות הקונקרטיים הם צריכים לפעול. חלק מהמאורות הקונקרטיים זה גם חיזוק התודעה. או הזיכרון והציפייה. כן, הרי למה יש ליל הסדר כל שנה? כדי לזכור אירוע מכונן מלפני אלפי שנים. נכון? מה זה עיניים דתיות? אני לא מקבל את זה שיש עיניים דתיות. לא מקבל שיש דבר כזה עיניים של מאמין. זה עושה להסביר את הנקודה הזאת. תן לי להסביר. אני יכול להסביר. אל תיבהל. כן, אני אומר דברים שאולי אתה לא רגיל להם, אבל בכל זאת, אפשר להיות פתוח. יש מחשבה שאומרת שיש צורת חשיבה שמיוחדת לדתיים. נכון? צורת חשיבה שמיוחדת לדתיים. עד כדי כך שפעם בחור חילוני הגיע למכון מאיר, אמר לי, זה נכון שמפני שאתה אדם דתי, יש שאלות שאתה לא תשאל, נכון? אז אמרתי לו שלא, אין שאלה שאני לא שואל. כל השאלות שאתה שואל, גם אני שואל. זה נורא הפריע לו. הוא היה זקוק לזה שאני לא ארשה לעצמי לשאול שאלות מסוימות. למה הוא היה זקוק לזה? כי כל זמן, כי אם אני יכול לשאול את כל השאלות שהוא שואל, אז אני והוא בעולם אחד, אז אני מאיים עליו. ברגע שהוא יכול לשים אותי בקטגוריה, האדם הדתי חושב כך. אני לא דתי, זה לא נוגע לי. בסדר? אז אנחנו צריכים להבין שהעיניים שאתה קורא להם, העיניים המאמינות, נאמר, הם עיניים של כל אדם. אין אדם שלא שייך לזה. אלא זה רבדים שונים. עד כמה אני נותן מקום בהכרה שלי להכרה הזאת שאתה קורא לה מאמינה או דתית, או עד כמה אני לא נותן לה מקום. אבל היא קיימת בכל אדם באשר הוא אדם. וגם החשיבה החילונית קיימת בי ובך. בסדר? אתם יודעים מה שאני אומר? מה ההבדל? אני ממש לא מקבל את זה. דווקא האדם שנולד דתי יש לו הרבה יותר בעיה מהבחינה הזאת, כי הנטייה הטבעית של כל אדם זה להתנגד להורים שלו. לא דיברנו, סליחה, לא דיברנו על מצוות, דיברנו על אמונה. לא, בוודאי שאין הבדל, כי אנחנו לא מדברים עכשיו על מצוות, אנחנו מדברים על אמונה. לא, לא, זה דוגמה לא נכונה. ברור, אם אתה מצמצם את כל העניין של האמונה למצוות, אז אני לא איתך, כי זה בכלל לא הנושא שלי. כן? ברור. אז זה צריך להבין, אגב, למה, בוא נגיד לך איזה סוד מקצועי, למה אנשים אוהבים את השיעורים שלי? בוא נסביר. אתם רוצים שיסביר למה אנשים אוהבים את השיעורים שלי? כי אני מדבר בשפה חילונית. כלומר, אני לא מתכוון לומר שיש שפה ייחודית למחשבה הדתית. ולכן כל רעיון של תורה, אתה צריך להיות מסוגל לבטא אותו בכלים של חשיבה כלל אנושית. שהיא החשיבה החילונית. מובן? זהו, זה אחד הפיתויים שיש לדתיים, זה לדבר בשפה שרק בינינו נבין על מה אנחנו מדברים. זה סימן שאתה לא מאמין במה שאתה מאמין. מובן? טוב, כן. חייבים לשאול את כל השאלות. אם יש שאלה שאני אומר לך, אסור לך לשאול אותה, זה סימן שהשאלה שאני אסרתי עליך מאיימת עליי, ואוי ואבוי, אם תשאל אותה, לא יהיה לי מה לענות לך. ואם לא יהיה לי מה לענות לך, אז זה סימן שכבר עכשיו, מה ש... זאת שאלה? רגע, אני לא מבין. יש טענה היום שצריך להכיר בהומוסקסואליות כלגיטימית, זוגיות וכו', נכון? האם את השאלה הזאת אסור לשאול?
זהו. יש שאלה כבר בתוך שנכנסת,
אני לא מבין, איזה שאלות, איפה מצאת בתורה, או לא יודע, או בשולחן ערוך, שיש שאלה שאין לשאול אותה. אני לא מצאתי דבר כזה.
נושאים שלא נוגעים בהם.
אני לא ראיתי.
מה?
נושא שלא נוגעים בו? אז שמה, יש בית מדרש. בית המדרש נוגע בכל הדברים היותר קשים, והשאלות היותר בסיסיות. בגמרא זה מלא מזה.
מה
יפה. זה הכרה בצורך בהקדמה. זאת אומרת, אין דורשין במעשה בראשית בשניים, אבל באחד כן. כלומר, יש תנאים לשאלה, יש הקדמות שאתה זקוק להם. זה כמו שאדם רוצה ללמוד פיזיקה גרעינית, הוא צריך קודם כל לדעת את לוח הכפל. לא בגלל שאנחנו לא רוצים שידע פיזיקה גרעינית, אלא שאנחנו רוצים, אנחנו מבינים שהוא לא יבין כלום בלי לדעת לוח הכפל. ברור, זה הכוונה של הדברים האלה. רבי נחמן כשאמר לו לחקור, מעולם לא אמר את זה. לא אמר את זה. רבי נחמן אמר לתלמידיו לא לחקור, ולעצמו חייב לחקור. הוא כותב, אך דע שאם יש צדיק שהוא בחינת משה, הוא מחויב דייקה לעיין בדברי האפיקורסות האלה, שאף על פי שאי אפשר ליישבן, בעצם זה שמעיין בהם, מוציא משם כמה נשמות שמשוקעות לשם. בסדר? כלומר, רבי נחמן... מה? אבל אם אתה... סליחה, רבי נחמן אומר לך, כשתהיה במדרגה שלי... מה? כן, מבחינת משה. אבל משה היה בן אדם. לא היה איזה חייזר. זאת אומרת, מה אומר לך רבי נחמן? זה בדיוק כמו השאלה מקודם. יש תנאים לכל דבר. אין שאלה שהיא באופן מהותי אסורה, כן? אלא מה? כדי שתוכל להבין, תשמע, כדי שתבין, אני צריך לתת לך כמה הקדמות. אתה מתחמק. לא מתחמק, אני רוצה שתבין. גם הרמב״ם כתב את זה. הרמב״ם כתב שאסור להעלות על הדעת כל מיני מחשבות של כפירה. למה? הוא מוסיף. כי לא כל אדם יודע איך דנים בעניינים האלה. הוא לא אמר כי זה אסור בכלל. הוא אמר כי לא כל אחד יודע איך דנים. במילים אחרות, אין שאלה שאתה לא תשאל, ואין נושא שלא תלמד, אם יש לך רב שיכול לענות על כל השאלות שתשאל. ואם אין לך רב כזה, אז גם תורה אסור לך ללמוד. כי תורה אסור ללמוד בלי רב. מובן? כן. נכון. כן, זה מה שהרב קוק הסביר. שהדור שלנו, הסברתי את זה לחסיד ברסלב מבני ברק שהתקשר אליי בטלפון לפני שבוע. אמרתי לו שלפי הרב קוק, במאמר הדור, הדור כולו הוא במדרגת הצדיק שצריך לעיין דייקה בדברי הפיקורסות האלה. זאת אומרת, הדור מבחינתו הכללית הוא במדרגה הזאת. ולכן הוא צריך לעיין.
טוב, הרב קוק דיבר, הרב קוק עיקר היהודים שלו זה בפיקורסות השנייה.
הרב הוק דן בכל האפיקורסויות. אלא מה? הוא אומר, היום הדור הוא לא כמו בזמנו של רבי נחמן, שמה שמביא אותו לשאלות האלה זה היצר הורא. אלא השאלה היא קודם כל בראש, ויצר הרע על הטרמפ. אז כך שהשורש נמצא בבירור השכלי. ולכן בעצם מה שאומר רבי נחמן, מה שאומר הרב הוק, תואם את דברי רבי נחמן לחלוטין, רק שרבי נחמן דיבר על דור אחר.
לא, השכלי, השכל זה
לא, אני לא חושב שהרב קוק עשה הבחנה מהותית בין שתי הפרקורסיות, זה לא...
אבל אני חושב שהאבדל שגם כשאני שואל שאלה, אני מרגיש את חוץ, הוא עכשיו עושה גרוע, אני מרגיש את
חוץ לריבוע. אז יותר טוב. אז יותר טוב. יותר טוב להיות חילוני לפי זה. כן? תראה, כשאני מלמד דתיים, בוא נסביר לך, אני יוצא לי ללמד דתיים וללמד חילונים. כשאני מלמד דתיים, אני יודע מראש איזה שאלות הם ישאלו. אני אפילו גורם להם. כן? כשאני מלמד חילונים, אני מבסוט. למה? אני אף פעם לא יודע מאיפה זה יבוא. פתאום איזה שאלה שלא חשבתי עליה, הוא ישאל. זה מרענן, זה מאתגר, זה נחמד. סוף סוף, מישהו שמפתח את המחשבה. בסדר? טוב, לכן אני... סליחה שאני פוצע את עולמך הפנימי שכל כך רוצה נפש דתית והכרה דתית ובחינוך דתי וכו', אבל אני לא חושב שזה נכון, לצערי הרב, אני לא יכול להסכים איתך. אני סבור שהאדם באשר הוא אדם, הם כולם בני אדם, ולכן כולם שואלים את אותן השאלות. ברור. אז בואו נמשיך. נתחיל שוב את המשפט, קרבת האלוהים הלאומית, כן, בסוף עמוד קופסה מח, למטה. קרבת האלוהים הלאומית צריכה אמונה גדולה של גבה לאומית במידה רומה כל כך, עד שיקבע בלב הרעיון העליון שההתגלות האלוהית ראויה לה. אמנם, גאוות קודש זו, כשם שהיא עדויה, פעם היו קציני צהל, ביקרו אצל הרב צבי יהודה קוק. שאלו אותו, תן לנו הגדרה של יהדות. אז הוא ענה, גאווה לאומית. הם הופתעו, אני חושב, מהתשובה הזאת. אמנם גאוות קודש זו, כשם שהיא עדויה בגאון, כך היא שבוצה בענווה גדולה. זה הולך ביחד. יש הגאווה של הענווה. כיוון שיש לי ענווה אמיתית, אז אני יכול להיות עם גאווה גדולה. כי אני לא מייחס לעצמי שום מעלה מכוח עצמי, אלא מכוח מה ש... ניתן בי. והענווה האלוהית, הבאה מתוך הגדולה ומתחברת עמה, היא מופיעה על האופי הנשמתי של כנסת ישראל, ואמונתה בקרבתה אל אל עולם קונה שמיים וארץ, אשר אין חקר לגדולתו, משתרשת בתוך מעמקי נשמתה. כלומר, האמונה שיש לנו קשר עם מי שאמר והיה עולם, והיא מתקדשת, מתעלה, משתחררת, ומתקינה עצמה לגאולה שלמה. במובן יותר? אז זה בעצם מה שהרב כאן בעצם רומז לנו, שהמהלך של התחייה הלאומית שמתרחש בימיו, בזמן המנדט הבריטי והציונות המעשית והמדינית, זה בעצם הכנה. לקראת דייט אלוהי בין הקלה, כנסת ישראל, לבין הקדוש ברוך הוא. כן? כלומר, כשיוצאים לדייט, אז היא בוודאי מתקשטת ומתלבשת יותר יפה ממה שהיא רגילה. כך כנסת ישראל מתלבשת בלבוש לאומי, מתוך רצון לשחזר ולקומם את גאוותה הלאומית, שתאפשר לה להאמין בעצמה שהיא ראויה להתגלות האלוהית. כמה רומנטי. עד כאן להיום. שלום.